שאלות ותשובות כהמשך למסר אנחנו הרוצחים אחרי טבח המתפללים בירושלים. רחל מבכה על בניה. שאלה, חודש זה מר חשוון, החודש של פטירת רחל אמנו עליה השלום, המתחננת להשם על הגאולה. באותו הפרק הנביא אומר כי יציאת בני ישראל מן הגלות תהיה בבכי ובתחנונים. אם היינו בוכים על עם ישראל ועל הגאולה השלמה, ייתכן אולי שהיינו חוסכים את הבכי על הבנים היקרים והתאורים האלה. תשובה, נכון, אנחנו לא בוכים מספיק. וזה לא שאנחנו לא בוכים מספיק על המתים. זה לא שאנחנו לא בוכים על כל מיני דברים עצובים או על סרט עצוב, אלא שלא בוכים על העבירות שלנו, לא בוכים בכלל על החטאים שלנו. זהו האסון. העבירות שלנו, זה האסון. אבל מה האסון? גם לא העבירות. האסון הוא מה שאנחנו רוצים לשכוח מהעבירות, וזה שאפילו אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים עבירות, ושאנחנו לא מרגישים שאנחנו צריכים לעבוד קשה בכדי להתפטר מהעבירות שלנו, וזה פה האסון. ואדם כזה לא יכול להיגאל. שאלה, ולמה כל הפיגועים קורים דווקא בירושלים, עיר קודשנו? תשובה, ירושלים זה המרכז של כל העולם. זה לא סתם שהמנוולים רוצים להתיישב פה ולשלוט על כל העולם דווקא מפה. הם חושבים בטיפשותם, הם הרי אינם כה חכמים. הם סבורים שהם יכולים להיות במקום הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, או לסדר את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אבל הם ילמדו בצורה הקשה ביותר. ומי שהולכים איתם, הסוף שלהם יהיה איתם. זה יהיה סוף מר ביותר. כלומר, כפי שלא היה מעולם. אבל אלה שרוצים ומבינים, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, ושהרוחניות זה להיות דבוק לקדוש ברוך הוא כביכול, שזו ההנאה הכי גדולה בעולם, ואין שום גשמיות שיכולה להתקרב לזה אפילו בטיפ טיפה. ובשביל זה אנחנו חיים. אין לנו סיבה לחיות חוץ מזה. והעולם הבא עכשיו זה כמין מקום המתנה עד הגאולה, עד שתהיה תחיית המתים. ואז נראה יותר ויותר מה זה להתקרב ולהיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. שאלה, ולמה זה קורה בצורה כה מחרידה, בבית כנסת, בשעת התפילה, עטורי טלית ותפילין וכו'? תשובה, אני אגיד לכם אחת מהסיבות. אני לא יודע את כל הסיבות. אחת הסיבות היא שאנחנו יהודים חרדים. אנחנו שמים תפילין. אנחנו מתפללים, עטופים בטלית. אנחנו מכסים את הראש שלנו ומגדלים זקן וכו' וכו'. אבל אנחנו, חסר לנו את האמת. וכמו שהגופות שלהם היו שרועות על הרצפה בתוך שלוליות של דם, ועם הטלית הספוגה בדם, המראה הזה זהו המצב של עם ישראל. שאנחנו לא תופסים, לא כולם חס ושלום, אבל הרבה מאוד, ואפילו הרוב, לא תופסים מהי האמת. לא תופסים שהגוף זה דבר שטחי, ושאנחנו צריכים לקדש את הגוף הזה, לקדש את זה באמת. ולא שנעטוף את עצמנו בטלית ותפילין, ואחר כך נלך לעשות בידור או קרנבל באיזה מקום משחקים. זה לא הדרך. והשם מראה לנו מה אנחנו, בסך הכל חתיכת בשר. ושרק הוא נותן לנו את החיים, והוא עושה מאיתנו קדושים אם רק אנחנו רוצים, רק אם אנחנו מבקשים, רק אם אנחנו מנסים להתקרב לזה, לעלות רוחנית לזה. שאלה, זה מזכיר לנו מאורעות בעבר מלפני כ-70 שנה. תשובה, 70 שנה ויותר, והרבה מההיסטוריה שלנו. אבל אז זה היה באמת גרוע. פה, בינתיים, כל יהודי הוא חשוב והוא ענק. אבל היו מאות ואפילו אלפי יהודים שהלכו לעולמם כי עמדו על דרגת קידוש השם. זה מעלה את הבן אדם בצורה מדהימה כשהוא הולך על קידוש השם. לכל אלה שנפצעו או נהרגו, אלה שנהרגו, הם נהרגו על קידוש השם, והם היו קדושים גם ככה. שאלה, ומה שזה קרה בהר נוף, האם יש בזה סיבה מיוחדת? תשובה, הר נוף זה בית של הרבה יהודים חרדים. יש שם ישיבות ענקיות, ויש שם מכל הסוגים, גם חסידי, גם ליטאי, גם ליטאי ספרדי, וגם ספרדי ספרדי. יש את כל הסוגים של יהודים חרדים. יש צדיקים מאוד גדולים בהר נוף, אבל יש מודרנים. יש כאלה שרוצים להיות עם העגל הזהב. ויש הרבה כאלו שהם הביאו את העגל הזהב שלהם מאנגליה, מאמריקה, ממקומות כאלה, מאירופה, ובעיקר מארצות הברית. ואם שמתם לב, זו הייתה קבוצה של אנגלופקסים וחוצניקים. אבל הם היו צדיקים. הם היו צדיקים. אבל לא כל אחד שבא מהמקומות האלה יודעים להתפטר מעגל הזהב. נכון, הם עשו אמנם דבר גדול בכך שהם באו לארץ, אבל זה לא מספיק. יש מצבים מאוד קשים, לא רק שמה, אבל השכונה הזאת יש בה מכל הסוגים. אז בגלל זה, זה היה המקום המתאים ביותר בשביל התקפה שכזאת. כי שמה, עם כל הצדקות, יש הרבה פריצות והרבה דברים שאסורים. שאלה, אומרים שכאשר הרב עובדיה זצ"ל עזב את העיר, אז גם השמירה הלכה. תשובה, זה בוודאי. ומי שלוקח את השליטה על מקומו, זה לא כמו הרב עובדיה. והרב עובדיה זצ"ל היה צדיק ענק, ובזה שהוא היה גר בהר נוף, יכול היה למנוע כזה דבר, אבל השם לקח אותו. שאלה, הניסיון כאן הוא קשה ביותר לאנשים פשוטים, זה לא קל להחזיק באמונה לאחרי דברים קשים כאלה. תשובה, היהודי תמיד עמד במצבים שכאלו, אז היו יהודים שמיד אמרו, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני השם. והיו כאלה שהחליטו, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אני אהיה גוי. נחפשה דרכינו ונחקורה. שאלה, אנחנו רואים שברוב המקרים בסדרת הפיגועים הקשים לאחרונה היו מעורבים חרדים. תשובה, נכון, כי אנחנו העיקר. אנחנו זה העיקר, ואנחנו חייבים להיות הדוגמה. לצערנו, אנחנו הרבה פעמים לא הדוגמה. שאלה, זה נראה כמכוון שהקדוש ברוך הוא חולל בדיוק בתאריך זה טרגדיה כל כך קשה, בסמוך לראש חודש כסלו. ניתן לשער שזה יביא הרבה יותר יהודים להשתתף בתפילות של ערב ראש חודש. תשובה, בוודאי ובוודאי. ויש הרבה יהודים שהם יודעים בפנים את האמת. אלא מה? העולם והקהילות, הסגנון הזה שהכסף שולט פה על כולם, זה מבלבל אותם. אבל הם יודעים את האמת. ואפילו בתוך הבתים שלהם יש את השקר. וכאשר קורה כזה דבר, הם קושרים את עצמם לקדוש ברוך הוא, ואז פתאום הם רואים את השקר. פתאום הם רוצים להשתנות ולשנות את דרך החיים של המשפחות שלהם. וזה התהליך. שאלה, האם קיבלו את המוסר מההספדים שהיו? תשובה, האם לקחו מוסר? זה אני לא יודע. יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. יש כאלה שבאותו רגע זה נכנס להם, ואחר כך יוצאים, הולכים לאכול פיצה, וזה נגמר. שאלה, דיברו על מחלוקת, דיברו על כל מיני דברים, אבל הנושא של צניעות לא הוזכר. כאילו שהצניעות 100%, הכל בסדר. תשובה, ברגע שהצניעות יהיה בסדר, לא תהיה מחלוקת. כי ברגע שמגיעים לאמת, אז כבר מגיעים לכל האמת. ולמה לא מגיעים לשלמות עם המחלוקת? כי השלמות בדבר אחד מביאה לשלמות בכל הדברים. כי ברגע שבן אדם מגיע לאמת, לקרבה עם הקדוש ברוך הוא כבר מבין כמעט הכל. אז לכן, קדושים כהיו בראש ובראשונה. וזה כבר יסדר את המחלוקת. כי מי שקדוש באמת ומבין את זה, הוא גם מבין שמחלוקת זה רצח. ופה היה הרצח. אבל גם עבודה זרה וגילוי עריות וכל הדברים האלה זה רצח לא פחות. ואנחנו חייבים על כל הדברים האלה. כל הדברים האלה בבעיה. העגל הזהב הראשון הוא קיפץ וזז וכולי, ממש כמו עגל אמיתי. לא ראו שום הבדל. אבל הוא היה עשוי רק ממתכת, מזהב, בלי שום חיות. והכל היה כאילו. וגם אנחנו, מי שחי עם העגל הזהב, הוא כמו שהעגל הזהב מכתיב לו הכל, הוא לא חי ולא חיים בכלל. חיים זה אך ורק עם קשר עם הקדוש ברוך הוא. לחיות חיים של קדושים תהיו, לחיות חיים של רוחניות, של להיות ארליך היד. זה מה שאנחנו צריכים. שאלה. השאלה פה, אם באמת יפקחו עיניים לעשות משהו, שינוי אמיתי בר קיימה, שלא יחלוף סתם חלילה. תשובה, נכון שיש אנשים שרוצים מיד לשכוח, נכון, הולכים ללוויה, בוכים, אבל לא רוצים לסבול, רוצים לשכוח, לעשות שמח. למה להיות עצובים? זה מה שתמיד אומרים. אבל חייבים להיות עצובים. כי אם לא עצובים, אז אי אפשר להגיע לשמחה. אז הורים בדמעה, ברינה יקצורו. שאלה, כשאנחנו מסתכלים על האירועים שקדמו לא מכבר, עם התינוקת והבחור וכו', יכולנו אולי לקלוט את המסר כבר מאז, ולא היינו צריכים לעבור עוד דברים. תשובה, כל הנשמות האלה, השם לוקח אותם בשביל לזעזע אותנו, בשביל להראות לנו שמשהו לא בסדר. כאשר הבן אדם נהיה חולה, שלא נדע. קודם יש לו כאב ראש, אחר כך כאב אוזן, אחר כך יש לו כאבים בגוף, ויש לו חום, ולאט לאט עד שהוא תופס שהוא חולה. אבל אנחנו לא תופסים. שאלה, אך האם בכל זאת הייתה התעוררות כתוצאה מכל האירועים, השם ישמו? תשובה, עם כל דבר שקורה, עוד ועוד מתעוררים, זה לא במכה אחת. אבל אנחנו גם נקבל זבנג אחד, לא פה בארץ ישראל, אבל זה ילמד אותנו. ואם לא, אז לא. מה אפשר לעשות? שאלה, מה ניתן לעשות לזכרם של הנרצחים? עילוי לנשמותיהם. תשובה, להחזיר אנשים בתשובה בעזרת השם. מה יותר טוב מזה? בזכותם יחזרו בתשובה. לא לקטרג. שאלה, האם אנחנו חייבים לצעוק על דברים לא טובים? האם אין זה נקרא שאנחנו מקטרגים? תשובה, אם בן אדם בולט בהתנהגותו חסרת הלב כלפי יהודים אחרים, או שהוא בא על עבירות, אפשר להגיד. שאלה, השאלה כללית, נגיד שישנם קבוצות של אנשים בשנת השמיטה שהם מתעשרים מהעושק של מחירי הפירות והירקות על חשבון הנצרכים. איך להגיב על זה? תשובה, זה ממש דוגמה טובה של משהו עקום. אבל זה לא כל העניין, כי הם עושים את זה לא רק בנושא הזה. יש הרבה גנבים בינינו, והרבה כאלה שמרוויחים על חשבון היהודים המסכנים. והנה, יש שמיטה, אז מצאו איך להרוויח על זה. למעשה, הרי בשנת השמיטה זה היה צריך להיות זול ביותר. והכל צריך היה להיות בלי כסף. אבל על חשבון זה, על חשבון כל אלה שצריכים לקבל את החלק של העוגה, אז זה נהיה יקר מאוד. ויש אנשים שאין להם כסף בשביל להאכיל את הילדים שלהם, וזה פשוט עושה בעיה קשה, וזה לא אנושי, וזה לא לפי הדין, וזה לא לפי ההתנהגות של לב יהודי. שאלה. השאלה אם מותר להזכיר את זה, האם זה לא מביא כתרוגים? תשובה. אפשר לדבר על זה. זה לא כתרוג. שאלה. יש טוענים שבזמנים הקשים האלו, אז צריכים רק להגיד טוב על עם ישראל. תשובה. בזמן שיש צרות על עם ישראל, זהו הזמן לחפש למה יש צרות. השם לא שולח צרות בלי סיבה. ואם אנחנו צדיקים עד הסוף, לא יהיו לנו בעיות. אבל אנחנו לא צדיקים עד הסוף. ואם יהודים מעלים מחירים של אוכל, סתם, כי הם רוצים להרוויח, ובגלל זה יש יהודים שאין להם אוכל, אז זה גרוע מאוד, וצריכים לפתוח את הפה ולצעוק, מה זה להשאיר כזה דבר? זה אסור, מה זה אומר לקטרג? זה לא נקרא לקטרג, זו גניבה. גונבים מהפה של ילדים קטנים שאין להם מה לאכול. שאלה, ונגיד על הצניעות ועל הפאות, איך אפשר לדבר על זה בלי לעורר כתרוג חס ושלום? תשובה, על הפאות ועל צניעות או על חוסר הצניעות, חייבים לדבר, מה זה? איזה שטויות. אנשים הולכות כמו ממש מהרחוב, ונראות רחוביות עם הכל צמוד וקצר, ועם פאות שברור שזה עם שיער, ונראות כמו שיער. זה לא כתרוג, זה לעזור לעם ישראל לעשות תשובה. נכון, כשאנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו חטאנו, אבל הגלות הזאת מרה וארוכה, ואנחנו חייבים להגיד לקדוש ברוך הוא, שאם אנחנו לא כמו שצריכים להיות, הוא צריך לעזור לנו לחזור בתשובה, כי זה מדי קשה, זה קשה לנו. זה קשה המצב שפתאום אין כסף שתמיד כל כך התרגלנו לזה. קשה כל המצב של החיים האלה, שאין מספיק אוכל לילדים ולא יודעים מה לעשות וכולי וכולי. זה קשה וזה קשה. ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ועד היום אנחנו שמים טלית ולובשים תפילין ומתפללים 3 פעמים ביום וכולי. אבל כשאנחנו מדברים עם האחים והאחיות שלנו, אנחנו צריכים לעזור להם לחזור בתשובה. כי אם לא, זה כמו להגיד, לא אכפת לנו עליכם. אתם תיכשלו ולא תגיעו לעולם הבא, וזה לא אכפת לנו. וזה אסור. יש לנו לב יהודי וצריכים לעזור להם לדעת מה זה אמת. שאלה. ובנוסף, אם לא מוכרים, אז בעצם הסכנה עוד יותר גדולה. תשובה. דור שלא מוכה, אוי ואוי. אבל הדור הזה במיוחד, דור שהגענו בו לרמה הנמוכה ביותר, ולא מוכה, רע מאוד. אבל זהו דבר טיפוסי, שגם אנשים שיש להם מספיק עבירות משלהם, אז הם לא רוצים שמישהו ידע. ואם מישהו מוכה, והוא בעצמו עבר עבירות כאלה, ולמרות זאת הוא מוכה, כי הוא רוצה שאף אחד לא ידע שגם הוא עושה את זה. אז הוא גם כן יקבל את הדין באיזה שלב. שאלה, יש לדון לקו זכות בגלל כל הניסיונות שבדור הזה, וזה דבר שלא היה פעם? תשובה, זה אנחנו יודעים, וזה אנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא, ולא עם בעלי העבירות. אבל להשאיר אותם עם הניסיונות, ולא לעזור להם להיכנס לאמת, זה כמו לראות שמישהו תובע ולהגיד, אישה תובעת, אני לא קופץ פנימה, כי זה לא צנוע, אני גבר, אני לא יכול להציל אותה, עשו לי. אז אנחנו צריכים להציל את היהודי, ואיך אנחנו נעזור לו? איך נציל אותו ונעזור לו להתקדם, לצאת ולהשתחרר מהתסבוכת של חטאיו, בכדי שהוא יוכל לקבל משיח צדקנו? האם בכך שנגיד לו שהוא בסדר, שהוא מתוק, שהוא נחמד וכו'? זה בוודאי לא יעשה את העבודה. שאלה, בכל הנושא של הקטרוג יש פה טיוח גדול. תשובה, אבל הקדוש ברוך הוא מחכה שנגיד, הוא מחכה שננסה להציל את עם ישראל. הוא לא רוצה שנשב בחיבוק הידיים ולא נעשה שום דבר. אנחנו חייבים, חייבים, זה חוב שלנו, ויש הרבה מקורות לזה. אבל יהודים עם לב יהודי באמת, ברגע שיהיה מצב באמת קשה מאוד, כמו שהיה אתמול, השם ישמור ויציל אותנו, יש סיכוי שינצלו. אז מה עדיף? האם עדיף להגיד להם ולקוות שבכל זאת הם יתפסו את האמת, או להשאיר אותם מבולבלים בטמטום שלהם? את יולדה. שאלה, שמענו שמוישה בכה הרבה לאחרונה. גם בתקשור האחרון, לפני 3 שבועות, הוא כתב על כך שעומדים להיות דברים קשים ביותר, בשפיכות דמים. האם לזה הייתה הכוונה? תשובה, ודאי. יהיו דברים מאוד מאוד קשים, וגם מובא בנבואות. אם רק נקרא מה שכתוב ברור בנבואות, אז זה יהיה נורא, נורא קשה מאוד. אין לי אפילו מילים בשביל זה, וזה יהיה. שאלה, אז מה הולך לקרות? תשובה, אנחנו נראה, אבל כמו שאמרנו, לא תהיה מנוחה עכשיו. זה ילך וימשיך, ילך ויגדל. המצב הוא על סף קטסטרופה בכל העולם, ונעמוד בזה, וזה יהיה הנס. הנס שנראה כמו שבתוך כל המבול יצא נוח ומשפחתו וכל החיות, ואפילו אוג יצא בחיים. שאלה, מה יש לומר על חודש כסלב, על חנוכה שעומד בפתח? תשובה, אני רק יכול להגיד שנרגיש את החנוכה הזה מאוד חזק. נרגיש אותו חזק כמו שצריך, והשם יעזור לנו. שאלה, מה הפירוש? תשובה, כשזה יגיע תבינו את המילים שלי. זה יהיה כמו החנוכה האמיתי הראשון, והשם יעזור לנו. שאלה, מסתבר ששוב נצטרך להילחם עם היוונים. תשובה, מתייוונים כנראה. עכשיו המתייוונים הם הבעיה שלנו יותר מאשר היוונים. שאלה, אז מה הלאה? האם בתקופה הבאה תהיה לנו הקלה? תשובה, לא יהיה יותר קל עד משיח. יהיה לנו יותר קל אך ורק כשנסמוך עליו ב100%. ולא לפחד בכלל, נהיה רק איתו יתברך, ואז יהיה לנו יותר קל. יהיה לנו הרבה יותר קל מאנשים אחרים, ונעבור את התקופה הזאת, שזו לא צריכה להיות תקופה ארוכה, בהרבה יותר בקלות. שאלה, איך אפשר לעבור את זה בקלות, כשרואים כאלו צרות שעוברות על עם ישראל? איך אפשר להחזיק מעמד? תשובה, אני מבין. אבל מי שאוהב את עם ישראל יודע שעד שמשיח לא בא, אין לנו עתיד. ואפילו אם הלפיד אומר שיש עתיד, הוא לא יודע בכלל מה הוא מדבר. אין עתיד. בלי הקדוש ברוך הוא, בלי הגאולה השלמה שהוא מביא משיח, אין עתיד. שנבכה ונחיה ונראה. שאלה. שמענו לאחרונה כמה פעמים את המושג העמוק שהבריאה לא הסתיימה ואנחנו הולכים להיכנס בימות המשיח לשלב הבא של הבריאה. האם נוכל קצת יותר להבין את המשמעות של הדברים? תשובה, תראו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? זה אין סוף לבריאה, זה ממשיך. זה תהליך אחרי תהליך אחרי תהליך עד לנצח. יותר מזה אני לא יודע. אבל אנחנו לא עומדים במקום אחד כביכול. אנחנו נמשיך לעלות. ומה זה אומר לעלות? אני לא יודע. אני לא עברתי את זה. אני לא יודע להגיד. אבל נדע. אנחנו נהנה עם הנאה רוחנית שקשה לתאר. מה יהיה הלאה? זה אני לא יודע. אני יודע שזה יהיה משהו מעל ומעבר לדמיון שלנו בתור בני אדם רגילים, אבל כבר לא נהיה בני אדם רגילים, נהיה הרבה יותר גבוה מזה. יותר מזה אני לא יכול להגיד, אבל לא יהיה רע, הרע ייעלם, לא יהיה לנו רע. רק לחשוב, עולם בלי יצר הרע. תחשבו, עולם בלי יצר הרע. אז בטח זה לא יכול להיות עולם כמו היום. שני שליש של העולם צריך להיחרב. תבינו, כששני שליש העולם נהרס, אז אנחנו כשנזכה ונקבל בעזרת השם, משיח צדקנו, נקבל מימד אחר. ואז זה יהיה משהו שקשה לתאר, קשה לתאר. כשאנחנו יושבים פה עם כל היצר הרע, עם כל מה שקורה בעולם, עם היצר הרע, קשה לדמיין את זה בכלל. משום כך, כשמדובר על העולם הבא של משיח, זה לא יכול להיות שהחיים ממשיכים לזרום כמו שעכשיו. כי רק הדבר הקטן והענק הזה, שלא יהיה יצר הרע, זה כשעצמו משנה את העולם לגמרי לגמרי. אולי רוצים להגיד שאנחנו נאכל אוכל וננשום אוויר או משהו כזה, אבל אותו הדבר זה לא יהיה. זה לא יכול להיות. שאלה, האם במות המשיח אנשים ימותו? תשובה, זה לא בשבילי להגיד. יש כאלה שאומרים שכן ויש כאלה שאומרים שלא. אבל איך שלא יהיה, אנחנו נהיה קרובים לקדוש ברוך הוא. אז זה לא משנה. כל המעברים האלה יהיו הרבה יותר קלים, הרבה יותר טובים בשבילנו. נעבור את הכל בקלות ובשמחה ועם ביטחון מלא, אז זה כבר מוריד את רוב הסבל. הידיים ידי עשיו. שאלה, כידוע בגלות הזו, עיקר הצרות והאיסורים באים מאדום. אבל כפי שזה נראה במציאות, אז הערבים הם אלה שפוגעים בנו. תשובה, זהו השקר של אדום. האדום סידר שכל הארצות הישמעאליות הם באמת נלחמים אחד נגד השני, והדאעש נלחם יותר נגד המוסלמים האחרים מאשר נגדנו או משהו כזה. טוב, אולי הם יגיעו גם אלינו חס ושלום. אבל השנאה שלהם זה למוסלמים האחרים, וזו סייעתא דשמיא מאוד גדולה. וכאשר הם נלחמים זה בזה בצורה איומה, והם רוצחים אחד את השני, אז זה בגלל מה שהם עושים, האדומים. הם תכננו והם יצרו מצבים שכאלו. הם הרכיבו קבוצות של לוחמים כך שתהיינה מלחמות בין מוסלמים למוסלמים. וזה המצב. והם יגיעו לפה עם כל הצבאות שלהם, וגם עם המשטרות שיש להם, כמו באירופה ובאמריקה ובקנדה ובכל המקומות האלה, שהם מצוידים בציוד רב ביותר, והם כמו חיילים המשטרות. והם ישתדלו להשתלט פה, ואז אתם תראו מי שמשתלט. וזה אדום בלבד. והם גם אלו שנותנים את כל הכסף ואת כל הציוד לערבים, כי הרי אם הם יפסיקו, אז לא יהיה להם עם מה להילחם. יצטרכו לקחת גרזן כמו שעשו פה. שאלה, ובכלל כל צורת הטבח הפראית הזאת מאוד מזכיר את הדאעש. תשובה, נכון. ובגלל זה אנחנו יודעים שהם כולם ביחד. הדאעשים, כן, כך הם מורידים ראשים וכולי וכולי. אז לכן הם ארגון אחד. והם מעודדים את הצורה האכזרית הזאת בכדי להפחיד אנשים. וזה בטח לא בכדי שאנשים יהיו עבדים של ישמעאלים, ברור. הם משתמשים בישמעאלים כדי לגרום לאנשים לרוץ אל האדומים האלה בכדי להציל אותם ולשמור עליהם, השם ישמור. שאלה, מה שקרה פה בעצם מלמד שאין קווים אדומים, אין גבולות, הכל אפשרי, רחמנא ליצלן. תשובה, קודם כל אנחנו יודעים מכל הדורות שלערבים אין גבולות, ובגלל זה הוא נחשב לפרא אדם. אבל מה? חשבנו שהשם לא ייתן לדבר שכזה לקרות. אבל מאחר שאנחנו לא סומכים על השם כמו שצריך, אז הוא הוריד את השמירה. כי אנחנו בוטחים בחברת ביטוח יותר מאשר הקדוש ברוך הוא. שאלה. אלה שנמצאים כעת בחול, הם רואים מה שקורה כאן, אז הם מרגישים שעדיף להם להישאר שמה. תשובה, עוד מעט לא ירגישו ככה. שאלה, אז איך הם יגיעו? תשובה, על כנפי נשרים. שאלה, מתי כבר נזכה לראות בהיעלמות השלטון פה עם כל מה שקשור? תשובה, כבר אין ממשלה פה, הכל שטויות, כבר אין כלום. מעליבים אחד את השני, צועקים אחד על השני, בושות. הם לא יודעים מה לעשות. זה ממש כמו חיה. האם ראיתם פעם חיה כשהיא רודפת אחרי הזנב שלה? שאלה, מה דעתכם על שיטת ההגנה החדשה? בכל מקום שהיה פיגוע, להציב ביטון ושמירה? תשובה, אני רוצה להסביר לכולם. כל הדברים האלה זה שטויות. הציונים לא ציונים. והיהודים גם כן, הרבה מהם לא יהודים. העולם מבולבל, וכאן בארץ הרשעים הצליחו לבלבל לא סתם. הם עומדים על סף ההשתלטות בו באופן מוחלט. הם כבר משתלטים על המשטרה ועל הצבא ועל כל מיני דברים. והממשלה גם כן, שלטון של הרשעים. אז אין לנו מה לעשות. אנחנו צריכים רק להתקרב להשם, ואין לנו גם מה לברוח, כי באירופה ובאמריקה ובכל המקומות האלה זה הולך להיות עוד יותר גרוע. אז נשאר פה בתוך הבתים שלנו, נסתגר בפנים ונתפלל להשם שיציל אותנו, ונעשה תשובה על העבירות שלנו ונחכה לקבל משיח צדקנו. שאלה, אבל הקלקול, ההשפעה הגדולה, באה מהציונים. תשובה, האווירה הציונית אכן בלבלה הרבה יהודים חרדים. וזה לא כל כך התיאוריה, אלא יותר הגשמיות. ושוב, נכון, התחילו להגיד, למה אין יותר שמירה? הרי אנחנו יודעים שהשמירה באה רק מהקדוש ברוך הוא. אפשר אמנם לעשות איזו השתדלות, אבל להתחיל לצעוק, שזה בגלל שאין שמירה? אז מה? האם יכולה להיות שמירה ליד כל בית ספר וליד כל בית כנסת וליד כל מקום כזה או אחר? שאלה. אז גם בזה אנחנו רואים את הבירור מי חי עם אמונה ומי עם השקר. הכל יוצא החוצה. תשובה. בוודאי ובוודאי. זה כל העיקר. שזה שהם מדברים ככה זה אסון. חייבים להסביר למה זה לא בסדר, למה זה רק מביא לעוד יותר בעיות. שאלה, אז הם צריכים לקרוא קצת את המספרים של האוטיסטים. תשובה, אולי הם יקראו, אולי הם יגידו, האוטיסטים, הם משוגעים. שאלה, כמה זמן אפשר ככה להחזיק מעמד? אפילו לא דור, אולי אפילו לא כמה שנים. תשובה, דור הבא בלי משיח, לא יהיה, אז אנחנו הדור. והשם יעזור לנו שלא נפחד מכל הדברים, כי זה המבחן הכי גדול. מה אתם חושבים, שמקבלים נצח בחינם? צריכים לעבוד בשביל זה. כמה יהודים נתנו את החיים שלהם רק בשביל הפחד, שאולי הם יהיו חלשים בעת מבחן, שכאשר אבים יתפסו אותם, שאולי בכל זאת, הם יהססו לתת את החיים שלהם והתנצרו, ואז הם הרגו את נשותיהם, את הילדים שלהם ואת עצמם, בכדי לא לעשות את זה. ואיזה כוחות נפש. זה כוח שאין לנו, אבל יש לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא מרחם עלינו, והוא יעזור לנו. אבל רק שאנחנו נרצה, שאנחנו נזרוק עכשיו את העגל הזהב, ואנחנו נבקש ממנו לעזור לנו להיות מה שהוא רוצה שנהיה. נביא כאן בזאת בעזרת השם את דברי רבנו המביט זצ"ל, בספרו בית אלוקים, בסוף שער התשובה, פרק י"ח, אשר בו נתבאר אחד היסודות המרכזיים של המסרים, שעיקר התיקון של עם ישראל וגאולתו תלוי בביטול קלקולי עגל הזהב. אומר רבינו המביט, בספר בית אלוקים? התשובה היא סיבת הגאולה. כי דרשו רבותינו ז"ל, גדולה תשובה שמביאה את הגאולה. בהיות התשובה מן המצוות הגדולות, כמו שקדם, משום כך היא סיבה לגאולה. וכמו שאמר רבי יוסי הגלילי, גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם, שנאמר, ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב נאום השם. רוצה לומר, כי בסיבת ציון החרבה ושוממה ועומדת בדד בלי השכינה, ובסיבת שווי פשע יבוא הגואל. ומה שאמר גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם, שנראה מזה שבשביל התשובה לבד הגאולה באה, ובשביל שנאמר בכתוב, ובא לציון גואל, שנראה שלציון לבד יבוא הגואל. וזה אמר, ולשווי פשע ביעקב, כלומר, שבשביל ציון יבוא הגואל לציון, להחזיר עטרת השכינה ליושנה, ובשביל שווי פשע יבוא הגואל לכל העולם, שהם בני יעקב. ולזה אמר שמביאה גאולה לעולם מצד התשובה. ואמר ולשווי פשע, להורות על מעלת התשובה. כי הגם שלא ישובו, כי אם מהפשעים ולא מהשגגות, יבוא הגואל. עוד אפשר לומר שרמז בפשע זה, שלא אמר פשעים, רמז על חטא מיוחד הכולל את כל בית יעקב, והוא אבון עבודה זרה שנמשכה מהעגלים אשר עשה ירובעם, ולזה אמר ולשווי פשע ביעקב נאום השם. כלומר, יבוא הגואל כשישובו מהפשע המיוחד הכולל את כל בית יעקב, והוא הנאמר מפי הגבורה, כי אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. בזה הנרצה באומרו נאום השם, כנזכר. ויש התייחסות לתשובה עם הגאולה לשתבוא בגללה. כי הגאולה היא תשועת שעיבוד הגוף, והתשובה היא תשועת שעיבוד הנפש. כי אין שעיבוד מלכויות גדול משעיבוד המלך זקן וכסיל, והוא היצר הרע. וכמו שהגאולה היא הפך השעיבוד, כן התשובה היא הפך ההבנות. ועוד שהנפש היא משועבדת ליצר הרע, ראוי גם כן שהגוף יהיה משועבד למלכויות. אבל כשהנפש שחררה עצמה משעיבוד היצר, במה ששווה בתשובה גמורה, ראוי גם כן שיהיה הגוף משוחרר משעיבוד המלכויות. וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום, קרובה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני. רוצה לומר, תתקרב אל נפשי בתשובתי, כדי שתגאל אותה מן היצר הרע, למען שיהיה סיבה שתפדה גופי מיד אויביי. עד כאן דברי רבינו המביט בספרו בית אלוקים בסוף שער התשובה.